סליחה על האיחור, היו, אחרי השיעור היו כמה שאלות שאחד התלמידים רצה להתעכב, אז קצת התעכבנו. תודה רבה. אני חושב שלמדנו את פרק י' על הנקיות. מידת הנקיות בעצם הולכת או מתפרסת בהמון תחומים שבהם אנחנו צריכים לשנות את צורת ההסתכלות בגלל שאנחנו נוגעים בדבר. יש לנו נגיעה, יש לנו איזה שוחד מאוד מאוד גדול, יש לנו איזה אובססיה, נגיד ככה, מאוד חזקה או מאוד מאוד מתוחים מאיזה משהו, בגלל שאנחנו כל כך אובססיביים למשהו, כל כך מסונברים, כל כך להוטים ולחוצים ממשהו, אנחנו לזה לא רואים. אנחנו בגלל זה לא רואים, לא שמים לב להרבה טעויות והרבה עבירות, ממש עבירות שנמצאות בעולם. והרמח"ל בפרק י"א יחלק את החיים שלנו, איפה יש לנו שוחד בחיים, לשלוש מערכות. המערכה הראשונה זה היצרים, יש לנו יצרים שמבלבלים אותנו, אנחנו לזה לא רואים, לא רואים את התמונה. המערכה השנייה זה המערכה החברתית, כל העולם החברתי, שגורם הרבה תקלות, הרבה ראייה, השקפה לא נכונה על החיים החברתיים. והמערכה השלישית תעסוק בנושא המידות הרעות, שכל המידות הרעות בעצם הרמח"ל יראה שהן כולן טעות בהסתכלות, כלומר הסתכלות בהסתכלות שלנו על העולם, על המציאות, על עצמנו, היא לא נכונה. והשיטה של הרמח"ל תהיה מאוד שיטה של שינוי התודעה, כלומר ניקיון הדעת, מה שקורה נקיות הדעת, לשנות את התודעה, ועל ידי שינוי התודעה התמונה מתבהרת. ומתברר שהרבה פעמים יש עבירות שאסור לעשות אותן, וכל העבירות האלו הן בעצם בגלל תודעה לא נכונה. אלא שהתורה כדרכה, היא לא פונה ישירות אל התודעה שלנו, היא מדברת איתנו בשפה הלכתית. אסור את זה, אסור את זה, אסור את זה. ובעצם מה שהיא מכוונת, אומר הרמח"ל, זה שאנחנו נפתח את הראש ונשנה את התודעה. והנושא הראשון שאנחנו נעסוק בו בעקבות הרמח"ל, אני חושב שהוא יעסיק אותנו גם היום, גם אני אמרתי גם פעם הבאה, זה הנושא של היצר הממון. היצר הראשון שאנחנו נעסוק בו זה היצר הממוני. הנושא של כסף, הנושא של ממון, זה יצר מאוד מאוד חזק לאדם. מהו היצר הזה? אנחנו רואים שהתורה מפרטת הרבה מאוד איסורים שקשורים לעניינים הממוניים. לא רק לא לגנוב ולא לגזול, יש לא תכחשו ולא תעשקו, ויש איסור הונאה ויש איסור ריבית וכל מיני דברים. וכל האיסורים האלו בעצם מספרים שאנחנו לא מבינים מה זה גזל. כמו שכותב הרמח"ל, שאם תשאל אדם, תגיד לך ברור שאני לא גוזל, אסור לגזול, פשוט רוב בני אדם ברור להם שאסור לגנוב והם לא גנבים. ובכל זאת הרבה מאוד אומר בני אדם תואמים טעם גזל, הרבה מאוד אנשים הם גוזלים. למה? מה גורם לגזל הזה שהוא הגזל הבלתי נראה? יש גזל שאנחנו לא מודעים לו בכלל, אנחנו לא שמים לב לגזל הזה. יש גזל שקוף, ברור מה, שאם אני בא ונכנס לתוך בית של מישהו ולוקח לו דברים, ברור שלא, זה גזל. יש המון המון גזל שמסתובב בעולם, שאנחנו נגועים בו, ואנחנו לא יודעים בכלל שזה גזל. למה אנחנו לא רואים? למה אנחנו לא רואים את הגזל? מסביר הרמח"ל שהבעיה העיקרית בעולם הכלכלי זה שאנחנו משום מה חושבים שיש מטרה לנצח. אדם נכנס לכל מערכת כלכלית ויש איזה יצר מאוד מאוד חזק, מאוד 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 לחוץ לנצח. כלומר, לצאת מורווח, להרוויח. מה שאנחנו ילדים קטנים, אנחנו משחקים משחקי קופסה, אנחנו צריכים להרוויח. ויש לנו אובססיה לצאת מורווח, כלומר, יצאת עם ידי על העליונה, לא יכול להיות שאני אפסיד. לא יכול להיות שאני אפסיד, אני חייב להרוויח, חייב לנצח. זאת אומרת שהשדה הכלכלי הפך להיות שדה קרב, שיש בו מנצח ומפסידים, ואני לא יהיה המפסיד. אני חייב להיות המנצח, קרי המרוויח. והעובדה שאנחנו נכנסים למין לחץ כזה של איך ניצחנו, שבטוח אנחנו מנצחים, גורמת לנו להמון טעויות, כי לא מדובר באויבים. מה זה השדה הכלכלי? מוכר, קונה, סוחר, מזכיר, עובד מעביד, עובד, זה לא אויבים. זה לא אויבים, זה אנשים מהעם שלך, הרבה פעמים אנשים מהשכונה שלך, אנשים שאתה עובד איתם, אנשים שאתה, אנשים, זה אנשים. אנשים בסדר, הם לא אנשים רעים. והאובססיה לנצח הופכת את כולם לאויבים. והם צריכים להפסיד, ואני צריך לנצח. כלומר, אני צריך להרוויח. אם אתה מרוויח, זאת אומרת שמישהו יפסיד. העובדה שבני האדם הפכו את היחסים הכלכליים לשדה קרב, גורמת להמון המון תקלות. והתקלה הבסיסית זה שינוי הראש. צריך לשנות את הראש, לשנות את התודעה. לא באנו לפה כדי להרוויח. לא באנו לפה כדי לנצח. טעות. אתה רוצה לנצח, תחפש מקומות אחרים. העולם הכלכלי חברתי הוא לא בשביל לנצח, ולא בשביל להרוויח, ולא בשביל שמישהו יפסיד. תרגע, נא להירגע. לא מדובר פה על חיים ומוות. אף אחד לא נהיה מזה, לא עשיר ולא אני. זה סתם לחץ. זה פשוט לחץ. אני חייב להרוויח. מה קורה לך? מה הסיפור? מה, פה מלחמה? תרגיע, אין פה שום מלחמה. וזה יוצר הרבה תקלות. ואנחנו ניתן דוגמאות. רבות, יש רבות הדוגמאות. אנחנו ניתן כמה דוגמאות שבני אדם בגלל הלחץ, אז הם עונים גזלנים. יש המון שאלות של נוער צעירים, והם כולם קשורים לעדין הזה. אנשים מגיעים למשל לשמורת טבע, ובכניסה לשמורת טבע יש שומר ואומר, אתה רוצה להיכנס, תשלם 20 שקל, 30 שקל. אני אשלם 30 שקל? לא. מה, אני אפסיד? כאילו, הוא המנצח עכשיו, הוא האויב. בדבר ראשון הוא סומן כאויב. איך שרואים אותו, עם הזה שהוא אמור, הוא בגובה מין 20 שקל, הוא כבר אויב עכשיו. סומן. עכשיו זה, מה, הוא לא הורג אותך, זה 30 שקל. הוא גם סך הכל יהודי, הוא מעם ישראל, הוא לעשות דבר עלה, הוא כבר אויב. וכיוון שהוא אויב, אז אנחנו צריכים לנצח אותו. ואז הופכת להיות סוג של יוקרה, ואפילו איזה עניין, איך אני נכנס לשמורת הטבע הזאת בלי לשלם. זה אתגר. קוראים לזה גזל. ממה נובע הגזל הזה? לא, אתה לא תהיה עשיר מזה ואתה לא תהיה עני מזה. זה לא מה שישנה לך את החיים. ממה זה נובע? זה נובע מאיזה בעיה מובנית שכל פעם שמדובר בכסף זה מלחמה. וכיוון שזה מלחמה, אז זה מלחמה, אני אבוא מפה, אני אבוא משם, אני אעבוד עליו. העלמת מס. אנשים רוצים להעלים מס. מה זה להעלים מס? אני אלך לשם ואני אקנה ואני אחביא ואני לא אשלם מס. מה זה הדבר הזה? הרי לא מדובר, זה לא מה שישנה לך את המפה. לא מזה תהיה עשיר ולא מזה תהיה אני. זה שלא שילמת עכשיו מע"מ על משהו, לא, זה לא מה שישנה לך את החיים. אבל זה קרב, זה מלחמה. הרשויות המס זה האויבים. זה האויב. לא החזבאללה ולא החמאס, זה האויב. ועכשיו מצווה לרמות, מצווה לרמות. ומי שהצליח הוא הגיבור. הוא הצלחתי, עשיתי תרגיל, הבאתי לו משם. סליחה. אתה לא במלחמה, תרגע. אין במלחמה, אתה עם האויבים. המוכר הוא לא האויב שלך. ואין שום עניין להצליח לעבוד. תרגע. אותו דבר ביחסי עובד מעביד, בהמשך אנחנו נראה. שגם העובד וגם המעביד הרבה פעמים נכנסים לעמדה כזאת. של איך יצאתי מורווח מהסיפור. אתה לא צריך לצאת מורווח. ולא יקרה שום דבר אם תפסיד, תראה איך לא יקרה לך שום דבר. אתה יכול לעשות את זה, אתה תפסיד ותראה שלא קרה שום דבר. אתה תמשיך לחיות והכל יהיה בסדר. זה פשוט לחץ שנובע מאיזשהו קרב סמוי שהוא לא נכון. הרצון, אני חייב להרוויח ואסור שאני אפסיד. לא נכון, ממש לא נכון. אין שום מטרה בזה, להפך, זה מטרה מבלבלת שבגלל זה יש המון המון חטאים. הרצון לא להפסיד גורם לאדם, אומר הרמח"ל, להיות עובד לא טוב, עובד לא ישר. העובד, השכיר, בראש שלו, שהמעביד זה האויב. כי אני הרי עובד, קשה, והוא, הכסף אצלו, והוא המשלם. אז הוא האויב שלי. זה שהוא מעם ישראל, והוא יהודי טוב, ולא משנה, זה לא משנה, הוא האויב. כי הכסף אצלו, ואני עובד, והוא אמור לתת לי יותר. ואני אמור לעבוד פחות. אנחנו בשדה קרב. וכיוון שזה שדה קרב, אנחנו עדים לתופעה שלמשל עובדים, שכירים, מנסים בכל דרך לצאת עם ידם העליונה. איך אתה יוצא עם ידך העליונה? גם הרווחת כסף, ועבדת ולא עבדת. השכירים, השכיר נהנה, הוא מרגיש ניצחון, כשהוא הצליח לעבוד בלי לעבוד. נרוויח כסף בכמה שפחות עבודה. תופעה סטטיסטית. מתי בשעות היממה יש הכי הרבה גלישה אקראית באינטרנט? אנשים סתם משוטטים באינטרנט לשעות העבודה. לפי כל הסטטיסטיקות, בשעות העבודה זה הזמן שאנשים הכי הרבה משוטטים באינטרנט סתם. כלומר, יש לך מחשב בעבודה, אתה אמור לעבוד, אדוני. כן, אבל זה, אני משלם, מקבל כסף על השעה הזאת. אז אני ארוויח פעמיים. גם אני מקבל כסף על השעה הזאת, וגם לא עובד. מצווה לרמות את ה... הוא האויב הרי, הוא גם המעסיק הזה המעצבן, שהוא צריך לשלם לי הרבה יותר לשעה, אני משלם לי ואני נהנה. אנשים, אומר הרמח"ל, עושים שיחות ארוכות בזמן העבודה שלהם. מדברים בטלפון, הולכים לאכול, הולכים לישון, הולכים לפה, הולכים לשם, מורחים את הזמן, מעולה. אני מקבל כסף ועובד כמה שפחות. הכל זה תודעת קרב, כי המעסיק הוא אויב. תדע לך שאם אתה הרווחת ומישהו הפסיד, זאת אומרת שזה גזל. כי מישהו הפסיד. זה גזל. מה ההגדרה ההלכתית? הגמרא אומרת. מה זה שכיר? מה זאת אומרת שאתה מקבל כסף על שעת עבודה? אדם שמקבל כסף על שעת עבודה מכר את השעה הזאת. כך אומרת הגמרא. מה זה שכיר? הוא מכר את הזמן. השעה הזאת היא כבר לא שלך. כשאתה מקבל כסף פר שעה, או פר יום, או לא משנה מה, או כמה שעות בשבוע, זה לא שלך. מכרת את השעות האלו, הזמן הוא כבר לא, זה לא שלך. ובזמן הזה, אם אתה לוקח את הזמן הזה חזרה לעניינים שלך, זה גזל. כי מכרת את זה כבר. זה לא שלך. אלא מה אני אפסיד? אז זה גורם לאדם לעשות גזל. מה גזל? הוא לא עובד בשעות העבודה שלו. כשאדם מקבל משכורת על העבודה ולא עובד בכל כמה שהוא צריך לעבוד, בכל כוחו, הוא גנב. כי הוא קיבל כסף על השעה הזאת והוא לוקח אותה חזרה אליו. לכן אומר הרמב״ם, ומביא את זה גם פה הרמח"ל, שצריכים ללמוד מיעקב אבינו. יעקב אבינו הוא היה שכיר אצל לבן, שהיה המעסיק הכי רשע בעולם. ויעקב אומר, בכל כוחי עבדתי. לא יום ולא לילה. היה נאמן וישר. אומר הרמב״ם, תלמד מיעקב אבינו, מה זה, איך שכיר צריך להתנהל. גם מעסיק אותו דבר. בבקשה. אני לא שומע. תשאל. אם שאל את המעסיק, בבקשה. צריך לשאול את המעסיק. לשאול את המעסיק, אם המעסיק אומר, בבקשה, זו החלטה שלו, הוא משלם את הכסף, הוא מחליט. אבל אם שואלים, שואלים את המעסיק, אתה משלם את הכסף, זה זמן שלך, זה לא שלי. זה השעה שלך, מה שאתה תגיד, אני עושה. הוא לא שלי הזמן הזה יותר. הוא מחליט על הזמן. זה המשמעות להיות שכיר, שהמעסיק מחליט על הזמן. כן. אז הנציג של המעסיק. לא משנה. מישהו שהוא אחראי. המעסיק מינה אותו להיות המנהל העבודה. טוב, אז זה מה שאנחנו יכולים לעשות. בשאלות כבדות, צריך לפנות אל המעסיק.
אם יש דברים שמקובלים בעולם, נגיד חקלאי שעובד במוסחים, אתם תראו, לנוח מפעם, לא כזה
מקובל? זה השאלה, מה זה לנוח? מה זה פעם? זאת אומרת, אם הוא עובד, אם בין 2 ל-4 הוא מקבל עדיין משכורת, והוא הולך לישון, בין 2 ל-4, אז משהו פה לא הגיוני. איך יכול להיות שאתה מקבל שעתיים על שינה? אלא אם כן, זה סוכה מראש. אם סוכה מראש, בסדר, בבקשה.
אבל אם זה כמה דברים של
בנוח, כן, אז בסדר, אז זה מובן. אבל אנחנו, כן, כי זה משהו זמני, נקודתי, מבינים את זה. אבל ברגע שזה הופך להיות תופעה, שבעצם זה שיטה כזאת, כן? אני מקסימום רווחים אישיים עושה על חשבון המעסיק, כמו מצוין. עכשיו, זה לא נגמר בזמן בדרך כלל. בדרך כלל כשאדם נכנס לראש של מלחמה זה לא נגמר בזמן, כי הוא צריך לעשות צילומים, הוא סטודנט, יש לו, הוא צריך לעשות צילומים, אז כמובן את הצילומים יעשה על חשבון המעסיק, כלומר כל הדפים זה מחשבון המעסיק, מי שילם על זה, ביקשת הרשות, כן, הוא צריך לצלם מלא חומר למבחן שלו. מאיפה זה? זה הדפים של המשרד. שאלת אם אפשר לקחת 50 דפים מהמשרד, במכונת צילום? כמובן שהוא לוקח מלא ציוד משרדי, יתי וזה לוקח בית שלו, והדלק ואוכל. רגע, רגע, מי אמר לך את כל זה? תשאל. ברגע שאדם נכנס למוד של מלחמה, לראש של מלחמה, אז הוא צריך לנצח. הוא צריך לצאת מנצח, מורווח מהסיפור. והעמידה הזאת, האובססיה לנצח, גורמת עיוורון. הוא לא רואה את הגזל שמסתובב, אדם לא רואה את זה. הוא לא רואה את הגזל הזה. למה הוא לא רואה, אומר הרמח"ל? כי אתה בכל כך אובססיבי להרוויח, לנצח. אתה הולך לבית מלון, אתה חייבי לנצח פה, זה מלחמה. זה יש פה, הגעת הבנת במלחמה. מלחמה בינך לבין בעל בית המלון. כלומר, זה מלחמה. איך אני ארוויח כמה שיותר ושלם כמה שפחות? טוב, אז יש פה קרב כל הזמן. ואז בסוף התקופה שאתה בבית מלון, אתה חייב להוכיח שניצחת. ואחרי כן לצוב רכוש גדול, אתה חייב לצאת עם איזה משהו בבית מלון, אחרת מי ניצח פה? סליחה, אתה לא רוצה, אל תבוא לפה. הוא לא אוהב שלך, הוא לא עושה לך שום דבר רע. מה אתה רוצה ממנו? הוא לא אוהב, תרגע. זה המזה, זה השירות. אתה רוצה, תשלם, אתה לא רוצה, אל תשלם. תפסיק להיות במלחמה. אנחנו לא במלחמה אחד עם השני. לא כל פעם שיש כסף זה מלחמה. אדם הולך לסופר, אז הוא במלחמה. הוא רואה ארגזים של עוגיות, הוא חייב לאכול מהעוגיות האלה בלי שאף אחד ישים לב, או שהוא ישים לב, הוא אומר, כן, אני רק בודק אם אני רוצה לקנות. תרגע, אתה לא במלחמה. אנחנו לא במלחמה. אנחנו לא צריכים להשיג כל הזמן דברים על חשבון מישהו אחר. ומחפשים את זה בכל מיני מילים, שכולם, כולם לקוחות משדה הקרב. גם תחרות עסקית, אומר הרמח"ל, אסור שהיא תהיה מלחמה. יש הבדל בין תחרות עסקית למלחמה, זה לא אותו דבר. זה ששני עסקים מתחרים, אבל הם לא אויבים. מי זה המתחרה שלך? זה מישהו מהעם שלך, זה מישהו מהעיר שלך. יכול להיות שהבן שלך או שהבן לא עכשיו משרת בצבא בכלל. מה אתה? הוא לא אויב שלך. אני אגמור אותו, צריך לפרק אותו, לחסל אותו, מה זה? זה, זה בן אדם, אומר את הגמרא, תדע לך שאם אתה פרקת מישהו מבחינה כלכלית, הרסת לו את העסק בתחרות, זה לא שהרסת לו את העסק, הרסת לו את המשפחה, אומר את הגמרא, הרסת לו את הנשמה, את החיים. סליחה, זה בן אדם, אתה רוצה תחרות אבל שתהיה הוגנת. אסור, אומר את הגמרא, מסכת בר מציעא, לעשות תחרות לא הוגנת. תחרות לא הוגנת, תחרות שאתה עושה תנאים כאלו שבטוח השני ייפול, להתרסק. אבל זה בן אדם, יש שם מישהו, יש לו לב, יש לו אישיות, הוא יהודי, הוא חי פה, הוא לא אוהב שלך. השפה הזאת, שהתחרות הכלכלית, העסקית, בין עסקים, בין חברות, הפכה להיות אנשים נלחמים, שיניים, זה מלחמה. מה זה? מה, אנחנו סבא רשע? לא, אנחנו יעקב אבינו. ואנחנו בני יעקב, אנחנו לא במלחמה. גם כשמדובר בעסקים, גם כשמדובר בחברה, במה שזה לא יהיה, אין בעיה, אבל זה לא מלחמה. מלחמה עם האויבים. בבקשה, יש תחרות. בסדר, זה העולם, תחרות כלכלית. הוא מציע על הלקוחות שלו את זה, אתה תציע על הלקוחות שלו את זה, בסדר. אבל אתם לא בשנאה? מה קרה לכם? אתם אויבים? אתה רוצה שהוא יקרוס? אתה רוצה שהוא ייפול? שמה יקרה לו? שיהיה חולה? מה אתה רוצה? שיתאבד? אומר הרמח"ל, צריך לנקות את הראש. זה נקרא נקיות הדעת. לנקות את הראש זה להבין שהעולם הכלכלי הוא לא שדה קרב. התורה מחנכת אותנו דרך המון המון איסורים. שאסור לרדת לאומנותו של חברו, ואסור בעבודה ובמכירה וקנייה וסוחר. אסור לגזול. מה היא אומרת לנו בעצם? תפסיקו להיות בקרב. תפסיקו, אתם לא בקרב. הרצון להרוויח עושה לכם לא טוב. אנחנו לא רוצים להרוויח. אנחנו רוצים לנהל מערכות יחסים. מערכות יחסים, זה הכל. מערכות יחסים שבהם אנחנו ככה זה. יש שירות, יש מחיר, יש זה, כל אחד הוא קצת סוחר, הוא קצת מזכיר, הוא עובד, הוא מעביד, כל אנחנו יש מערכות יחסים. אז המוכר שמוכר איזה מוצר, אז הוא צריך להעלים ולהסתיר את המידע למוצר. כדי לעבוד על הקונה. מי זה הקונה הזה שאתה רוצה לעבוד עליו, להפיל אותו בפח? מי זה? זה אחד מהעם שלך. אז אני לא מגלה לו שלמוצר הזה יש איזה פגם, והסלחתי ל... את התרגילים האלו תעשה על האויבים. מניפולציות תעשה על האויבים. גניבת דעת גם. זה גם איסור. לגנוב דעתו של אדם. זה הכל אווירה של מלחמה. זה לא נכון. זה העם שלך. לכן התורה כשהיא מדברת על האיסורים הכלכליים, היא תמיד אומרת עמיתך, עמיתך, אחיך, אחיך. זה אח שלך, זה העמית שלך. בבקשה. מה זה החלפה חד פעם?
כאילו אם זה לא משהו, אתה לא נכנס עכשיו למערכת של העבודה.
אדם מקבל שכר?
כן.
על שעה?
כן.
אז היא לא שלו השעה הזאת. זהו, מחר את השעה הזאת, היא לא שלו. אז הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה בשעה הזאת, כי כבר לא שלו.
ואם הוא עבד כאילו אקסטרה מהשעה הזאת, כאילו...
אני לא הבנתי את השאלה.
כאילו, אמרו לו מ-5 עד 6 עובד,
אני לא יודע, תלוי בעבודה, תלוי במציאות, יש דברים שזה נכון ודברים שזה לא. יש דברים שאפשר לשחק, כן? אבל לדמיין עצמנו, נגיד, מורה, היא צריכה להגיע לבית ספר וכל התלמידים מחכים בשעה 10. אז אם היא תגיע ב-10 וחצי, מה זה עוזר? חצי שעה היה פה בלגן עכשיו. צריך לראות לפי העניין. מציל בבריכה, טוב? הוא צריך להגיע ל-10. עכשיו הוא הגיע ב-10 וחצי, מה בינתיים חצי שעה אנשים יתבעו? צריך לראות מה מדובר. זה נקרא שעה, מחרת את השעה הזאת, אז יש לזה משמעות. ויש דברים שאפשר, ויש דברים שאי אפשר.
הרב, אם יש מורה שרק שומרת על כיתה במבחן, אז אמורה להיות
שעתיים לא עושה כלום, אז היא לא... היא אמורה לשמור. לשמור זה לא נקרא, היא צריכה לשמור. ואם היא לא שומרת, אז היא גזה גנבת. אם היא עכשיו לא שומרת, זאת אומרת, היא לומדת במבחן שלה, כי היא סטודנטית, ובכלל היא שמה אוזניות לשמוע לא יודע מה, אז היא גנבת. כן.
אם עכשיו אני חושב
לגומד בממשלה
הציבתי שאני מדברת אותו חילה עבודה,
כן, להשתפר מכאן ולהבא.
אבל מה שעשיתי בו כאילו להחזר...
קשה לשחזר את זה, קשה להחזר. ואנחנו משתדלים מכאן ולהבא להתחזק. ולמה? כי אנחנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מנהל את העולם באמונה. רק אומר, אני השם מנהל את העולם באמונה, ותלמדו ממני. אני אף פעם לא עושה לכם כאלו דברים. אתם זורעים את החיטה בחודש חשוון, ויש אמון. אני מביא גשם בחורף ושמש באביב, כדי שהחיטה תהיה מוכנה. ואני לא עושה לכם בושות. אתם רואים אתם יכולים לתת בי אמון מלא? אני רוצה שכך יהיה יחסים ביניכם גם, אמון מלא. אמון מלא. אתם רואים מה יש לכם אמון? להיות עם אמון, כן, להיות באמון. יש מצבים קשים מאוד שאדם היה גוזל הרבה מהציבור, מהגזל הזה, אז הגמרא אומרת שהוא צריך לתרום משהו לציבור. אבל בעיקר זה ללמוד מהקדוש ברוך הוא שיש אמון. והקדוש ברוך הוא רוצה שיחסים בינינו יהיו יחסי אמון. וכשיש יחסי אמון, הכל נרגע. לפני כמה שנים קראתי איזו כתבה, ראיינו יזם הייטק. הוא מקים מפעלי הייטק, לא דתי. הוא הקים מפעל הייטק לנשים חרדיות בקריית ספר, אני חושב אם אני זוכר נכון, כולם חרדיות. ושאלו אותו, מה ראית? אתה חילוני, מה חיפשת שם? הוא אומר, אני יודע, יש לי ניסיון. נשים חרדיות, הן, בגלל שהן יודעות שזה גזל, כי הן כתוב להן, הן שמות שלט בכניסה, בלוח מודעות, את המסילת ישרים, ככה, וזה גזל, אז הן לא מדברות בטלפון באמצע העבודה, אף פעם, ולא מקשקשות ביניהן באמצע העבודה, ואני יודע שאני משלם ואני מקבל תמורה, אז זה שווה לי. אני שווה לי לבנות שם מפעל, כי אני לא צריך, יש לי אמון מלא. יש לי אמירה שמה. איזה שקט זה יותר, איזה שלווה, איזה נחת. שהמעסיק יודע שהעובד פה, ומוכר וקונה, שאתה בא למוכר ושואל אותו, ואתה יודע שהוא מדבר איתך אמת. והוא לא מנסה לעקוץ אותך ולרמות אותך ולעבוד עליך. איזה שלווה, איזה נחת, איזה אמון. אתה הולך למוסך, ואתה יודע שבא למוסך, הוא יראה שמיים. אדם ישר, הוא לא יגיד לך, הוא יגיד לך בדיוק את האמת. איזה נחת זה. איזה שלווה, איזה רגיעה. אנחנו לא במלחמה. אנחנו במלחמה. לפני חצי שנה, היה לנו משהו בבית, היה איזה סתימה. והתקשרתי למישהו מאחד מהאזור שלנו, שהוא עובד אסטלטור. התקשרתי אליו, אמרתי לו, יש סתימה. אומר לי, תקשיב. אני יכול לבוא, אתה תצטרך לשלם כך וכך וכך וחבל לי, כי זה דבר כל כך פשוט וכל כך קל שאתה יכול לעשות אותו. אתה חבל, חבל לי על הכסף שלך, כי זה ממש קל, אני יודע בדיוק מה צריך לעשות, וחבל, וחבל לי על הכסף שלך. אז תקשיב לי עכשיו, חצי דקה מה צריך לעשות. הקשבתי, באמת פתרתי את הבעיה. אמרתי, איזה בן אדם. אתה יודע שאתה תתקשר אליו עכשיו, בכל הזדמנות. למה? אתה יודע שהוא אמיתי, שהוא ישר, הוא לא אויב שלך. אנחנו לא אויבים. ברגע שאנחנו לא אויבים, אנחנו יכולים לעזור אחד לשני. כשאנשים לא אויבים יכולים להיות ידידים ולשתף פעולה. כשהם לא אויבים, לפעמים אחד נותן לו, אחד נותן לו, מחליפים עצות, מחליפים אינפורמציה, עוזרים. הידידים. עושים טובות, וגם אומרים מה אני מסוגל, מה אני לא יכול, מה אני כן יכול. אנחנו בן אדם. כי אנחנו לא במלחמה, לא באנו לנצח אף אחד פה. אני לא אמור לנצח שום חברה ושום בן אדם, זה כולם פה מהעם שלנו, לא להירגע. וגם כלפי גויים, לא לנצח. למה אומרת הגמרא? כי זה עושה חילול השם. אם אתה רוצה לנצח את הגוי, בעניינים המוניים, לא מדבר על אויבים. סתם גוי רגיל, לא משנה, סתם מוכר, קונה, שכיר, אתה עושה חילול השם עכשיו. זה יותר גרוע, אומרת הגמרא. יותר גרוע מלעשות את זה ליהודי, זה לעשות את זה לגוי.
אבל מה קורה אם נוצר חוסר אמון בין כמה פגיעה מצד החברה?
אז אפשר להחליף חברה, תלך למישהו אחר. אתה מרגיש שפה לא טוב לך, תלך למישהו אחר.
ואם יש עניינים
מסביב? העולם, אז אפשר ללכת לבית משפט, לדון, אבל לא לעשות... לא לגזול חזרה, לא להיכנס למלחמה, אני לא במלחמה. אם אתה חושב שמגיע תתבע, אבל לא לעשות טוב, אז אני אקח להם, אני אעבוד עליהם. לא. למה? כי מדובר בבני אדם. זה לא כסף, זה לא סטטיסטיקות, זה בני אדם. זה אנשים, והם לא אויבים. כן.
אם זה יותר נורא, בעצם לנצח גוי, בדברים כאלה.
כן, כי זה חילול השם. ריבית זה מקובל בכל העולם. ריבית זה דבר מאוד נורמטי. ובמקום שבו ריבית זה דבר לא מקובל, אז אסור. כך אומרת הגמרא. אם ריבית זה דבר נורמטיבי, כי מקובל, כולם עושים את זה. הגויים עושים את זה, זה מקובל. טוב, אז אני נורמלי, כמו כולם. ליהודי אני לא עושה, כי הוא אח שלי, אני לא מלווה לו בריבית. הוא אחי. אבל אם באמת יש פה הלוואה בריבית לא מקובלת, היא נחשבת דבר לא מקובל, אסור, בוודאי אסור, נכון?
כי נגיד כאילו בגלות, אז גם יצא ליהודים שם שם.
במקומות שהגויים היה אסור להם. הנוצרים, הם אמרו שאסור להם ללוות מנוצרי בריבית. הם המציאו, הנוצרים, איסור, שלנוצרי אסור ללוות בריבית מנוצרי אחר. הוא רצה הלוואה, ואף נוצרי לא הסכים להלוות. כי כל המלווים רצו ריבית. אז מי שרצה הלוואה הולך ליהודים, כדי לקבל הלוואות. אמרו, לך מותר הלוואות בריבית. זו היוזמה של הנוצרים. לא של היהודים, של הנוצרים. הם יזמו את זה. אבל העיקר שאת לא כותבת עליו שהוא מאוד מאוד איכותי, הוא הכי טוב. אם את אומרת, זה הדבר הכי איכותי שיש, הכי מוצלח, אין יותר טוב מזה. זה נקרא גזל, זה נקרא רמאות, עונה. את אומרת, זה המוצר, את לא כותבת על הדברים, ואת לא מנסה לטייח ולהסתיר. זה המוצר, תבחור, תבדק. ואם שואלים
אותי אם זה איכותי, ואני אומרת, כאילו מציעה
בשם רק אם יכול. לא, אפשר לא להוציא לא שאלה, אפשר לצאת מוצר טוב. יש דברים יותר איכותיים בשוק. אבל לא לטייח חסרונות ולא לנפח דברים ללמה, כי זה נקרא עונה. משנה מסכת והמציאה זה נקרא עונה. שאתה מסתיר פגמים ומנפח בצורה מלאכותית, פיקטיבית, דברים שלא קיימים. זה הכל בגלל שאנשים במלחמה מיותרת. מיותרת. כסף זה לא סיבה למלחמות. עובדים, מתפרנסים, מוכרים, קונים, זה החיים. יש לנו בחירה חופשית, למה לקנות, למה לעשות, איפה לעבוד, כמה להרוויח, אבל לא מלחמה.
הרב,
מותר
לקנות
חיקוי
של מותגים שהם כאילו מותגים שאנשים לקחו את המותג והעתיקו ממנו ואז
אבל יש חברה, איזה חברה? השאלה מה אם החברה, מה זה אתיקה? אז אתיקה בניגוד לחוק, היא עברה על החוק? מה השאלה? אם עברו על החוק או לא? אם הם עברו על החוק או שהם לא עברו על החוק, יש חוק. אם לא עברו על החוק, טוב, זה חלק מהעולם. אבל אם זה עבירה על החוק, אז אסור. לשתף פעולה עם גן לוין. מי שמשתף פעולה עם גניבה זה יותר חמור מלגנוב, אומרת הגמרא. לשתף פעולה עם גנב זה יותר חמור מלהיות גנב. כי זה מעודד, זה בעצם נותן לגון הגנבים את הכוח לגנוב, זה מה שמודד אותו. כמו שמי ששומע לשון הרע זה יותר גרוע מי שמדבר לשון הרע, כי הוא מעודד את הלשון הרע. דעה בהלכה. בסדר, בבקשה. אם זה מותר, מותר.
אבל אם אתה, כאילו, אני יודעת שזה תלוי
מושל. בסדר, אבל יש דעה כזאת בהלכה. שואל רב, בסדר. יש, זה פרישות, זה בהמשך הספר, שאדם מחמיר על עצמו. בסדר גמור, אפשר להחמיר. אבל שאלת ההלכה, בסדר, הרב אמר, בסדר, טוב, בסדר. אני לא שומע. אז אנחנו צריכים לדעת, לשאול מה החוק. למה? כי אנחנו לא במלחמה. לא במלחמה עם אף אחד. עם האויבים שלנו כן, עם אח שמה. אבל עם האנשים הכלכליים לא, אנחנו לא במלחמה. ובדרך כלל זה לא מה שיעשה אותנו עשירים ולא אני. לא מזה לא נחיה ולא נמות. ואם נפסיד, צריך לתרגל את זה. צריך לתרגל את הדבר הזה, שגם אם מפסידים לא מתים מזה. זה מאוד חשוב, ההתרגלות לזה, לחשוב ככה. נגיד הפסדנו, בסדר, אז הפסדנו כסף, אז מה קרה? אבל הפסדתי כסף, לא, ומה קרה? לא מתים מזה. כשמפסידים כסף לא מתים. לא כל כך מהר מתים מהפסד כסף. צריך הרבה הרבה, שיקרה עוד הרבה הרבה דברים כדי שאדם ימות. אז זה חשוב לתרגל את זה. בראש, בלב, בנשמה, בסדר, אז נפסד, בא, בסדר, מה קרה? אנשים עושים איזה מאומת אלוהים, הפסדנו כסף, וזה, וזה, לא, אנחנו חושבים שאנחנו נרוויח משהו. אני חושב שאני ארוויח, אני אחסוך לעצמי משהו, כן? זה לחסוך. אז בסדר, אם אלך לפי הדרך הרגיל, אז אני לא אחסוך את זה. אז מה אני בעצם מפחד להפסיד? כולם עושים ככה וחוסכים, ואני לא. אז הפסדתי את החיסכון שיכולתי להפסיד. וזה, אתה מת או חי? הלו, מה קרה? אתה מגיע. לא מזה מתים ולא מזה חיים. אנחנו לא חייבים להשתתף במערכה הזאת. זה בחירה חופשית.
לא, נכון, אז איך אנחנו...
אני יכול להחליט שאני לא רוצה להיכנס לשוק הזה.
נכון, אבל לא, אני פגיעה אם אתה לא
רוצה להיות צרכן, אתה... אבל צרכן זה החלטה שאיננו להיות צרכנים. א', אפשר לא להיות צרכן, וב', אפשר להיות צרכן של משהו אחר, במקום אחר, בצורה אחרת.
אבל אם אתה לא יודע בכלל
שאתה... בסדר, אבל אם אנחנו כן יודעים, יש לנו בחירה חופשית, אנחנו לא חייבים להיות חלק ממשחק. נכון, אני מסכים. אנחנו לא יודעים הכל, מסכים. אבל מה שאנחנו כן יודעים, יש לנו בחירה חופשית. כמו שיש לאדם בחירה חופשית שהוא לא רוצה לקנות תוצרת חוץ, רוצה לחזק את החקלאים של ארץ ישראל, יש לך בחירה חופשית, ואיזה מלפפונים לקנות. איזה תפוחים לקנות, תפוחים מאמריקה או תפוחים מהגליל? יש לנו בחירה חופשית, איזה תפוחים לקנות. איזה גבינה לקנות, איזה שוקולד, לקנות שוקולד מאומות העולם שמשמיצים אותנו, מבזים אותנו. או לקנות שוקולד מישהו מרמת הגולן מהגליל. יש לנו בחירה חופשית. אז זה יש לנו בחירה. מי אנחנו רוצים לתמוך? מי שמתנהל לפי היושר, או מי שעושה גזר. אנחנו יכולים לבחור, להיות שותפים. אבל את לא עושה את זה בשביל שהוא יפסיד. כן, ודאי. אבל זה לא עבירה, את לא עושה עבירה על החוק. את לא עושה עבירה על החוק, וגם לא עושה את זה בשביל זה.
נכון, אני לא יודעת אם
את שפה
זה נכון, אבל שהגונב
מגנב. פטור מקנס, פטור מעונש. אבל הוא צריך להחזיר את מה שהוא גנב. הגונב מגנב ודאי אסור. ולא רק שאסור, הוא צריך לשלם משהו גנב. רק העונש. אז אסור, אסור, ודאי אסור. רק גונב מגנב, ולפי ההלכה, הוא צריך להחזיר את זה למי שנגנב ממנו, רק הוא פטור מלשלם את העונש. העונש זה לשלם כפול. מזה הוא פטור. אבל הוא אסור לגנוב מגנב, וחייבים להחזיר את זה ל... למי שהראשון, למי שגנבו ממנו.
מה
היא תמיכה
בהשגת עסקים אפילו יהודים שתומכים בדברים שאני לא מאמינה בהם?
זה לא קשור לגזל. זה נושא אחר. זה לא קשור לנושא של אדוני גזל. זה שאלה כללית, ערכית. מה אני רוצה לתמוך? אני רוצה לצרוך, אני רוצה לחזק תקשורת חיובית, אז אני צורך אותם, אני מחזק אותם. אם אני צופה בתקשורת שלילית, אני מחזק אותה. אז זה נושא אחר, זה לא קשור לגזר. לא קשור לדין הממון.
ולהודיע על משהו, על עסק מסוים שלא קונים בגלל דעות, זה לא?
זה צריך להיזהר. צריך מאוד להיזהר בזה. לא, זה מאוד מאוד לא טוב לעשות את זה. צריך לחשוב, לשאול תמיד חכמים. כי הרבה פעמים זה האיסור, זה איסור חמור. צריך מאוד מאוד להיזהר, לשאול גדולי ישראל, בדיוק, כי זה גם אסור לעשות את זה בדרך כלל. צריך לעשות את זה בחוכמה, לפי הדרכה של תורה. א', אני באמת לא הייתי בפרטים, אבל צריך לראות האם היה פה קרב כלכלי עוד לפני כן, האם בעצם החברה הזאת ניצלה את הכוח הכלכלי שלה למטרות לא טובות או למטרות לחץ. אז זאת אומרת שיש פה בעצם איזה משהו שהוא בעייתי, יש פה איזה ניצול כוח, אז יש פה איזה מטרה להראות, רגע, זה לא תקין שמנצלים כוח כלכלי כדי לקדם מאבק פוליטי או כזה או אחר. אז יכול להיות שזה חלק ממאבק ציבורי, אבל כשיטה כלכלית, אנחנו מדברים עכשיו כשיטה כלכלית, אנחנו לא עושים את זה. וגם זה צריך לעשות את זה בוודאי, בהדרכה של תורה, אנחנו עושים את זה. טוב, בשורות טובות, עלו מעלה מעלה, ישועות נחמה.